השיעור שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת תולדות, חשוון תשע"ו, יום אחד לפני ראש חודש כסלו. נכון? הערב אנחנו כבר נאמר, יעלה ויבוא. התלבטתי מאוד מאוד על מה לדבר. למעשה, הכנתי שלושה נושאים. אבל כבר חילקתי את המקורות, אז זה כבר מנתב אותי לדבר מסוים. אני רוצה אולי ללכת למשהו שלא מופיע לפניכם, בהתחלה. התורה מספרת לנו על שני אחים, תאומים, ששונים זה מזה במהות ובגוף. אבל זה לא רק שינוי של תאומים שאינם זהים, זה חוסר זהות מוחלט. ומאוד מעניין לראות, להתבונן, כי באופן ראשוני שאנחנו מסתכלים ומתבוננים, אז אנחנו מאוד מאוד קל לנו להתחבר לרשעותו של עשיו וצדקותו, צדקתו של יעקב אבינו. וזה קל, פשוט, נראה כך על פי הפסוקים. בפרט, כאשר אנחנו מדברים על מכירת הבכורה, היחס של עשיו, הבכורה, מזלזל, לכאורה או שלא לכאורה, זה נראה באמת מצריך איום גדול. אבל היום בנושא שלנו היום, זה מה שכתוב על הלוח, זה המקורות שלפניכם, והקדוש ברוך הוא יהי רצון שישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ובכללם ליהושע בן פרומה יהודית, וגם לי.
אמן.
כן, כן, התברר ש... אותו עניין שהייתי צריך לו לרפואה, חשבתי לעצמי שהנה הסתם עבר, הגשם חלף הלך לו, וגם העניין ההוא הלך חלף לו. ואתמול הלכתי לעשות ביקורת קוראים לזה. כן. אמרו לי, כן, חלף הלך לו, אבל קצת חזר. דאגע, היה טוב לו אצלך, הוא החליט לבוא עוד פעם לסיבוב שני. טוב, אז לרצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים. כן, אמן.
אמן.
זו שאלה שאני יכול לראות אמן על ברכת עצמי, כן? יש מקומות שגם אנחנו יודעים שעונים עד ברכה של עצמך. בונה ירושלים, אמן. יש לשיטות הספרדים שבתפילת ערבית ואשכבל, כן? אומר עמו ישראל עד אמן. עונים אמן עד ברכת עצמו. זו סוגיה במחלוקת בין הדעות השונות, אז בסדר. לעניין הזה אני אתיר לי לברך את עצמי ברפואה שלמה. שלום בולני, בפרק חפה. אנחנו מוצאים את עשיו, היום עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה, ולמה לי זה לכאורה? לכאורה, זלזול מוחלט בכל רעיון הבכורה, ואנחנו באמת יודעים, הפרשנים, כולם נועצים סכיניהם החדות באותו רשע שמזלזל בבכורה, וכל אחד מסביר את דעתו בעניין הזה. יש לי תמוע. איך בזלזול בבכורה עשיו מאיר את תפיסתו המזלזלת במושג הבכורה. או מהי מושג הבכורה? לא נתכנס עכשיו. אבל בעיקרון הפנה, הבכור הוא קדום. והבכור יש לו חובת יתר בענייני הקדושה. אבל יש פה דבר מופלא. אומרת הגמרא, יש מראה מסכת ברכות, בדף עמוד א', אומרת הגמרא, לעולם ירגיז האדם יצר טוב על יצר הרע. כלומר, תפקידו של האדם להילחם, כי תצא למלחמה על אויביך ותנוע השם אלוהיך בידיך ושביט השביו, אומרים המפרשים, אם אתה תצא ראשון למלחמה, הוא תנוע שם בידיך. ממשילים שם, על דרך המשל, אויביך, מי זה האויב הכי גדול של האדם? זה הוא. סליחה, יצר הרע שלו. זה הוא. האדם צריך להכריז מלחמה על יצר הרע, להקדים, לא להתכונן, לא להשיב אש, כן? כמו שאנחנו היום בצערנו עושים, אנחנו מגיבים. לא יוזמים, כי יצא למלחמה. ממשיכה, הגמרא אומרת, לעולם ירגיד אדם יצר טוב על יצר רע, אם ניצחו מוטב. טוב, הצלחת בנגלה הראשונה, מעולה. אבל אנחנו יודעים, בנגלה הראשונה אנחנו יוצאים בוקים וחבולים. אם כן, יש נגלה שנייה, יעסוק בתורה, ואם לאו יעסוק בתורה. דרך התורה, תנסה לאגור כוחות, לצבור. אם ניצחת, טוב, יופי, נגלה שנייה, יופי, ברוך השם, סבב שני, ניצחת. מה קורה? שגם בסבב השני, אתה נמצא במצב של... איך נגע? אין בו מתום, כולו פצע וחבורה, כחול, מוכה. מה יעשה? יקרא קריאת שמע. טוב, תגיד קריאת שמע. נו, אנחנו נגיד קריאת שמע, ונכוון כוונות הפשט, שהוויה ותקיף, אבל היכולת, והוויה, מקום בסדר, ו... ניצחו, ברוך השם. לא ניצחו, כבר אתה חולה אנוש. זהו. כולך, מכף רגש ועד ראש, אין בו מקום ללא מכה. יצר הרע, חזק, אפילו תגיד לו שאתה בן מלך, שעשוי מאבנים טובות, נו, לא עזר. אתה אנוש, חולה אנוש. אומרת הגמרא, לא ניצחו. יזכור לו יום המיטה. תגיד לו, חביבי, וואלה, נכון, אמת הדבר, אני כולי, אבל מה לעשות? עוד מעט יגיע יום המוות, אם אני לא אתעורר, לפני שאני אמות, אני אשן לנצח. כן? אז יזכיר לו יום המיטה, ועד הגמרא לא ממשיכה. מכאן משמע. שבאמירה הזו, באמת, יזכיר ביום המיטה, זה מנצח את יצר הרע. כי הגמרא לא ממשיכה אחר כך. אם ניצחו מוטה, אם לא, עוד רעיון. לא, יום המיטה. מכאן נולדה שאלה גדולה מאוד. עשיו אומר, הנה אנוכי הולך למות. צדיק. הוא זוכר יום המיטה. אומר עשיו, תזכיר לעצמך שאתה עומד למות, חביבי, תעשה תשובה, תזדרז, כדי שתוכל לא לבוא כולך, כן, מלא ביצרה, אלא בסופו של דבר, יש דין, יש דיין, יש יום המוות, טוב, יום המוות מיום היוולדו, לא? כשאדם הגיע מוכן, נקי, שלם, אז זה טוב, כי ביום היוולדו הוא נכנס למסכת ארוכה של ניסיונות, כשאדם נזכר שהוא לא לנצח, כל ענייניו, הוא פועלו, הוא מעשיו ורצונותיו הם גבוליים, הם זמניים. הוא אמור לקבל חשיבה שונה, הסתכלות אחרת על הדברים. כי האדם בדרך כלל חושב שהוא יש לו זמן, הוא יכול לעשות הכל בכל מכל כל, והכל יהיה בסדר ונסתדר ונתקבל, ובסופו של דבר הכל יבוא על מקומו בשלום. לכן באמת אומרים, נוח בשלום על משכבך. ונראה, כן, אתה שלום, עובדך שלום, כל אשר לך שלום, זה לא כל אחד זוכר. אז המשנה, הגמרא אומרת, יזכיר לו יום המיטה, תזכיר לעצמך. אז היצר רע תגיד לו, מי אתה? מי אתה בסופו של דבר? יום המיטה. יואיר את האדם, יבין אותו. יבהלו נראה אדוני, אומר הפיוט. אני... נבהל מעצמי, איך אני מרשה לעצמי לתת לחיים, לפגוע בי, להוביל אותי, התאוות שלי, הרצונות שלי, העניינים שלי, ולי באמת להסתכל על נקודת האמת. שאלה גדולה מאוד, למה אנחנו רואים את עשיו כרשע? לכאורה, הוא באמת מקיים דברי גמרא, יזכור יום המיטה. הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות. בלב לא. היום בסביבה נושא, אלא רק פתיחה. לא נרחיב בנושא הזה, בעזרת השם אולי בשנים אחרות. אבל בעיקרון, מתי אדם נזכר ביום המיטה? כשהוא בין 80, 90, 100? היום אומרים עד 180? 10 פעמים חי. אז מתי? אדם בדרך כלל נזכר ביום המיטה, אדם נזכר שהוא בצרה ושהמצב לא משהו, מתי זה קורה? כאשר הוא זקוק להגיע לאן? בת חולים. פתאום יש צורך ללכת לעשות בדיקות. תלוי, נכון, לא על כל כאב ראש מרגישים יום המיטה. אבל כשאדם נהיה לו עליכם, לא עלינו, לא בא. כשאדם נעשה לו בריא, פתאום חייב להשתמרים. כשאוכל במיטה, יש לו כוס תה עם לימון, ליד המיטה, מדחום תקוע לו בפה, ויש לו ערימה של כדורים, אין לו חשק לאכול, אין לו חשק לשתות, ושום דבר לא מטריד אותו חוץ מי, כמה שהוא מסכן. רגע, עד לפני שבוע, היית נורא עסוק בתרבות בענייני עלמא, בקניות, במחירות, באהבות, במה לא, קצת חום, ותראה איך אתה נראה השם ירחם, אומלל. אפילו לאכול לא מתחשק לך, אבל לפני כמה ימים, צלחת שתיים לא הסביעו את רעבון עיניך, וחיפשת לך את הנאות הגוף, ולא חשבת לרגע שיש משהו שיכול לעצור אותך, מי אל כמוני. כל העולם בילדים, אין לך ברירה, תראה מה קרה, משהו קטנצ'י כזה, חיידק, וירוס, שאי אפשר לראות אותו אפילו, תראי מכשירים מיוחדים, אחד כזה, תראה מה עשה אותך. שום דבר, שבר כלי, אומלל, מסכן. נו, אולי תזכר מה אתה בעולם? אולי תבין שיש יום המיטה, אמרתי פעם בבדיחה, יום המיטה, לפני זה קודם, יום במיטה. כשאתה נכנס במיטה, נהיה חולה, תתחיל לזכור חביבי. זה דומה ליום המיטה. תראה איך אתה נראה, מסכן. רחמנות, צריך כבר לעזור לך משבר. צריך כבר להתפלל עליך. מה זה? תראה, כולך מניעה. לפעמים אנחנו יודעים את זה ממציאות החיים, לפי החיוכים פה, אני רואה שהדברים ברורים. אנחנו יודעים, לפעמים, אדם בבוקר קם, שמח וטוב לב, ובערב, זהו, השתנה עולמו מרגע לרגע. זהו, פתאום. זהו. הוא לא חש בטוב. כן, ככה אומרים, אני לא חש בטוב. נו, פעם אמרתי, למה אתה לא חש בטוב? הרי רחמיו על כל מעשיו, זה שאתה עכשיו מתייסר, זה בגלל שהיה חיידק או וירוס. הוא היה אלים. הוא השתולל, ואז הוא חיפש מישהו לדפוק אותו, להיכנס בו, להחנות אותו ומחר בך, במקרה סתם. מי שחושב כאן, הוא כבר באמת מת. הוא מת מזמן. ואתה מבין שזה שפתאום הוא נהיה חולה, ושהוא מתייסר, זה בגללו, זה בשביל מעשיו, זה הוא הביא על עצמו. אנחנו נראה את זה עוד מעט במקורות שלפניכם. ממילא מזכיר לו מה? יום המיטה. למה? ללכת ללמוד תורה במצב הזה קשה מאוד. אתה בקושי מצליח לקרוא ספר? ולפעמים אפילו אי אפשר כבר להסתכל בסמארטפון, כי העיניים כאלה ככה, חדי, זהו. אפילו זה כבר אי אפשר. כל שכן, ללמוד. ככה. כן, הדבר בא ממך. איך זה קשור לפרשה שלך? ובמקרה הזה מה עושים? האם הולכים לאיזה צדיק, ואומרים לו, רבי, רבנו, יש לי חולה, קוראים לו פלוני בן אלבונית, בן פלונית, תברך אותו וחוזרים הביתה, הולכים לרופא. מה עושים? מה נכון לעשות? מה גישת היהדות בדבר? איפה אנחנו לומדים את זה בפרשה? מאוד פשוט. תסתכלו כולם ותראה במקור מספר אחד, בפרשתנו, ברוך השם, ברוך השם, מודו לשם, רבקה. זוכה להיריון. איזה שמחה. זוג לא צעיר בכלל. הוא בן 60 כשהם נולדו. עד כמה היא? 20? נגיד. בן? זוג צעיר, לידה ראשונה. היריון ראשון. זה התרגשות גדולה במשפחה. טוב? אבל מי שיודע, אתם עוד לא יודעים, כל דבר בעיתו ובזמנו. תשאלו את אמהותיכם, אמותיכם, איך היה ההיריון הראשון? חוץ מההתרגשות. זה כל אישה עם הטבעים שלה, זה לא קל. מה קורה היום שאישה באמצע ההיריון מרגישה לא טוב? מה היא עושה? רצה מהר לרופא. נכון? עושים מה? אולטרסאונד. נכון? היום אולטרסאונד זה משהו פעילי. יש בן. כבר אפשרות לראות את התינוק ממש. כן? בשלושה ממדים. זה מדהים. טוב, מה רבו מעשיך השם. אבל מה היא רוצה? היא רוצה לראות שהכל בסדר. הוא אומר לה, תשמעי, צריך קט, אחרת, יש נשים, לא עלינו, לא עליכם, שהשם ישלח באמת הריון קל לכל מי שכן נמצאת במצב הזה, שמירת הריון. צריך להשגיח. כן, זה תקופה לא פשוטה בכלל. והנה מקרבים, 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 ברוך השם, וקריסה בין שיניה, וכבר קרובים טוב, ועוד אותו, כולם מכינים, נו, כבר יודעים מה זה, זה בן או בת, כי אמרו להם באולטרסאונד. כן? יודעים, מכינים, יופי, כבר מזמינים מוהל, או מזמינים אולם. לעשות קידוש, קוראים לזה היום בריתה, כן? המצאה שלא הייתה כמוה בעם ישראל מאז שנהיה לעם עד דורנו זה. טוב, אשריהם הממציאים, סיבה למסיבה. כן, סעודת הודיה ודאי, צריכה אישה לברך הגומה, צריך לעשות קידוש, בסדר, להודות השם, על זה שזכה, שיהיה לו בת, אבל לעשות מדי תקסים, לא, 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 מה לעשות. לא באתי לתקן את העולם כי לא גמרתי לתקן את עצמי. לכן, אומרת רבקה, והתרוצצו הבנים בקרבה. יש לה צירים מוקדמים. יש לה בלגן בפנים. אין אולטרסאונד, אז בואו המציאו אותו עוד. והיא לא מבינה מה קורה. ואתה אומר, אם כן, למה זה הלוכי? ותלך לדרוש, איך כתוב? את השם. יש לנו בן אדם בהיריון, הוא נחשב כחולה, לא כמחלה, אבל אישה שנמצאת בהיריון היא אישה שהיא במצב שההלכה מתחשבת בה בדברים כאלו או אחרים. ובזמן הלידה היא נמצאת ממש בפיקוח נפש, סכנה. גם היום. גם היום, אמנם מעטים מאוד המקרים, אבל כבר שמענו לא עלינו לא עליכם, שנשים נפטרו תוך כדי הלידה ומיד אחריה. בגלל כל מיני הסתבכויות. זה שעת סכנה. אם כן, מה היא עושה? יש לה בעיה. לפי המקור שנמצא אצלכם, תסתכלו, מקור מספר 4, בכלי הקר, אומר הכלי הקר, והתרוצצו הבנים בקרבה, רציצה זו, מה היה? שבעוברה על פתח בית המדרש של שם, ועבר יעבר יעקב, מפרקס לצאת ועשם מעקב על ידו. ובעוברה על פתח עבודה זרה, עשם מפרקס לצאת ויעקב מעקב על ידו, והיא סברה שדבר כן, אלא בלד אחד בביתנה, ורוצה לצאת בין לפתחי בתי מדרשות, בין לפתחי עבודה זרה, ואם כן רד לשלום, שם השני רשויות יש. היא לא ידעה, לא ידעה הוא רצה, חשבה שאתה תינוק אחד. הבן אדם סובל מי? פיצול אישיות רוחנית. לא יודע מה לבחור. בבוקר בא להקריב בבית המקדש, כמו שלמדנו בירמיהו, ובערב גונב, שודד, ועושה דברים אסורים. נו, זה מבלבל, זה מסכן רחמנות, מה עושים? ילד כזה, מומלל. כבר מהבטן, חסר אישיות, כבר עם פיצול רוחני, מה יהיה כשיצא החוצה? אומר רק ליקה, לפיכך אמרה, למה זה אנוכי? מה הכוונה? כי כמוני כשאר נשים עובדי עבודה זרה. אם יש אצלי מישהו שגדל בתוכי ויש לו נטייה לעבודה זרה, אז מה ההבדל ביני לבין כל עובדת עבודה זרה אחרת בהיריון פה? מה שוני? אני אביא אותו דבר. לכאורה יש פה שתי רשויות. בבוקר הולכים לעשן, ואחרי צהריים הולכים לעבודה זרה. לכן אומר הבעל כלי יקר, לפיכך ותלך לדרוש את השם. מה פירוש לדרוש את השם? רוצה לומר, לדרוש אחר מציאות השם ממש מה? פעילי פלאות. לפי דברי הכלי הקהל אפשר לומר, שרבקה מתבוננת איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בעולמה. מה זה הנטייה הזו לפתחי עבודה זרה? אז מה זה בתלך לדרוש את השם? התבוננות. תלו בבקשה למקור מספר 2. רש"י אומר, בתלך לדרוש את השם, להלכה לבית מדרשו של שם. וואו, יש לה בעיה. היא שולחת הודעת אס-אמס, וואטסאפ, או הולכת ברגל ומגיעה לצדיק. לצדיק מקובל גדול שיברך אותה, שיגיד לה מה קורה. מכירים את זה היום? הרבה. מה יהיה? הרמב"ן לא מסכים לזה. אומר הרמב"ן, ותלך לדרוש את השם לשון רש"י, להגיד מה יהיה בסופה. נו הרב, אתה יכול להגיד לי מה יהיה בעתידות? מה יקרה לי בבטן? מה זה הדבר הזה? כן, כבודו יפתח לי ספר, מסתכל בשם, מתי נולדתי, מתי ישנתי, מתי אכלתי, מתי אמא שלי נסעה לטבריה. לפי זה אפשר לדעת, כן. שאל, סליחה שזה נשמע מאוד מזלזל, אבל דעתי בזה ידועה. אומר הרמב"ן, ולא מצאתי דרישה אצל השם רק להתפלל. שכתוב בתלך לדרוש את השם הזה, הלכה להתפלל, לא לשם, ולא לאברהם, ולא ליצחק. וזה פלא גדול, אם את רוצה ללכת לאיזה צדיק, לקבל ברכה, או לברר באוטרסאונד שלו, מה הולך להיות, יש לך צדיק גדול מאוד בבית, יצחק. עולה תמימה, למה לא הלכת אליו? אישי, בעלי, יקירי, יש לי בעיה בבטן, יש לי בלגן. אברהם עוד היה חי. וחידי סבא אברהם? אברהם אבינו! מה אתה אומר את השם? רציתי להגיד לך בסברה, כי לא הולכת לא לאברהם ולא ליצחק, כדי לא לצייר אותם. אם היא תבוא ותגיד להם שיש להם בעיה, זה הולך לעבודה זרה פעם, זה ככה, זה יגרום מהמצא. אז לא רצה לצייר אותם, אמרת לך זה שם. בסדר, אפשר להסביר למה לא הלכה אליהם.
למה
הוא שלך להתפלל? איך? אבל, לפי רש"י, שם, למה לא הלכה לאברהם, למה לא ליצחק, כי לא לצייר אותם. אבל לפי זה, לפי הרמב"ן, אומר הרמב"ן, היא יכולה להתפלל. בדרך לדרוש השם להתפלל. והרמב"ן מוכיח את דבריו הפסוקים, שנאמר כתם דרשתי את השם וענני. מה זה דרישת השם? תפילה. דרשוני וחיו. חייני מדרש לכם. כלומר, זה תפילה קודם. קודם נדבר על תפילות. טוב, אז עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שכתוב על הלוח, אם כן, ורפו ירפא מי? קודש ברוך הוא או בני אדם? האם ללכת לרופא או לא ללכת לרופא? אדם חולה, מה יעשה עכשיו? ילך לצדיק או ילך לקופת חולים? בואו נראה, בואו נתחיל עם הדוגמה המאוד קיצונית שאנחנו מכירים הרבה משתמשים בה בדורנו, רבי נחמן. תראו, מקור מספר 5. אומר רבי נחמן בנקודי עצות, ערך רפואה, מי שרוצה לחוס על חייו צריך להתרחק עצמו מאוד מדקטורים ורופאים, כי הם מועדים לקלקל ומזיקים מאוד. וואו, אומר רבי נחמן, יש לך מחלה, אתה לא הולך לרופא. מה אתה כן תעשה? תתפלל, תתבונן, תדרוש את השם. אל תדבר לרופאים, מעניין. מי שחשב שרבי נחמן הוא הראשון שאומר כך, יגלה להפתעתו בהמשך שזה גם דעת התז. אבל נגיע בעזרת השם, לא יודע, השיעור מתקצר. לכן בוא נרוץ. מצד שני, אלוהים רבי יהודה עייש. רבי יהודה עייש, יש לו ספר שנקרא שבט יהודה. והוא אומר, וכל המתעצל והמתרשם, כלומר, אדם חולה, לא מרגיש טוב, לא יתן לזה לעבור, לא מתייחס, לא כלום, ולא יחוש על הרפואה בדרך הטבע, ולא יסמוך על נס למו, שהקדוש ברוך הוא ישלח דברו וירפאהו חינם, אין זה אלא מן המתמיהים ודעת שוטים הוא, וקרוב הוא להיות פושע בעצמו, ויעתיד ייתן דין. כלומר, הפוך לגמרי. מי שלא ילך לרופא כשהוא חולה, הוא בחינת פושע, והמחלה עבודה אחת לשלום, לגדול ולהתפתח ולגרום לו נזק, ועל זה הוא ייתן דין בעצמו, שהוא גרם נזק לעצמו. הפוך גם רבי יהודה, רבי נחמן, נכון? רבי נחמן אומר, אין דבר כזה, אסור כאן להתקרב לרופאים, רבי יהודה היה שומע, אוי ואבוי לך אם אתה לא הולך לרופא. איפה אנחנו מוצאים את עצמנו בעניין? האם מצווה ללכת לרופא? או המלצה ללכת לרופא? האם ללך קודם כל לרב, לצדיק, ואחר כך לרופא? או קודם כל ללך לרופא, ואחר כך נדבר עם הצדיק? מה עושים? הולכים לצדיק בכלל? אולי לא צריך. צריך ללכת אל השם. לכן תסתכלו בבקשה במקור מספר 7. הפסוק בדברי הימים ב' מספר על עשה. עשה היה חולה. והוא דאג להתרפות. הלך לרופאים. אומר הפסוק ביחלה עשה בשנת 39 למלכותו ברגליו עד למעלה חוליו. ראשי מדביר עד הראש. כל גופו היה חולה. וגם בחוליו לא דרש את השם. היינו, לא התפלל. והפסוק אומר, כי ברופאים, הוא היה סמוך ובטוח, תלה ביטחונו ברפואה, שהייתה אז ברופאים שהיו לו מלך, ומה קרה לו? מת. מת. כן. הענישו אותו שימות. מצד שני, אנחנו מוצאים פרשת משפטים בספר שמות, פסוק שמוכר לנו, כאשר שני אנשים מכים זה את זה, ואחד, מה שנקרא, מקבל מכה רבתי, והוא נופל למשקל. אחרי שהוא קם, כתוב, רק שבטו ייתן, זה חלק מהדברים, שבט, ורפו ירפא, הוא צריך לדאוג לו לטיפול רפואי על כל העלויות שיש בזה. חז"ל אומרים, מה כתוב ורפו ירפא, מה הכוונה? מכאן יש רשות למי? מה כתוב? רשות לרופא, לרפא. זה הגמרא מסר גם כן בברכות וגם בבבא קמא. אבל תשימו לב מה לומדים, מה לומדת הגמרא. התורה נתנה רשות לרופא לרפא. איפה ראינו שהתורה נתנה רשות לחולה להגיע לרופא? לא כתוב. כלומר, יש לרופא רשות לרפא בסדר, אבל איפה כתוב שאני צריך ללכת לרב? ואיפה לומדים שאני צריך ללכת לרופאים? על פי הפסוק, על פי הגמרא, זה לא משמע. משמע שהרופא מותר לרפא, בסדר. אבל אולי אם אני הולך לרופא זה אסור, כי אני לא בוטח בשם. אני צריך לבטוח בשם שהוא ירפא. ברור, רופא חולים. רופא חולה עמו ישראל. אז, עוד פעם, נשארתי, מה אני רוצה? עכשיו אני לא מרגיש טוב, כן? אתמול הלכתי לרופא, עברתי על איסור? מה? איך אתה נראה את זה? לכן נסתכלו הלאה. ראשי והרמב"ן, יש ברב מסכת פסחים. ותכף נראה, אנחנו נדלג על דבריהם עכשיו, נזכיר. אתם זוכרים? היה ספר שהוא היה ספר רפואות. זוכרים? עד חזקיה. כמה דברים עשה חזקיה והודו לו, וכמה דברים לא הודו לו. אחד מהם שהודו לו זה שגנז ספר רפואות. עכשיו בואו נראה עד כמה אני צדקתי במחשבה שלי. כי אני יכול לטעות. מה זה היה ספר רפואות לפי ידכם, מה שמעתם, דעות? כן. מה היה ספר רפואות?
בכל מחלה יש תרופה.
אוקיי, זאת אומרת ספר של קורס לרוקחות. אוקיי, סממנים, מינון, טוב, עוד רמת. טוב. היחיד ששמע על ספר רפואות? או שמתביישים לומר? או לא יודעים, גם זה אפשר. כן.
אולי זה היה גם שמות?
או, חיכיתי לזה. יש ספרה שאומרת שהספר הזה היה של ספר של מקובלים. כן, יש שם שמות מלאכים, וממונים על כל עניינים בעולם, והיו משביעים, ככה מובא, נחדה, שחולה פלוני היה לוקח את הספר, מלאך, צ'וקומוקו, או מלאך דוקטור, שיהיה כזה כזה, תבוא תרפא אותו, גם תרפא אותו. חזקיהו ראה שהם לא מאמינים בשם, אלא בקבלה המעשית, וגנז אותו. השיטה הזו, בסדר, אני מבין. כי לא סומכים על השם. סומכים על כלים. על נבראים. אבל אם זה ספר שכל כולו רק ספר מתכוני. מתכוני רפואה. קח קצת בצד, עושים קצת גזר. כזה כאלה, כזה, חלה כדור. למה לגנוז? זה באמת דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהספר הזה היה ספר מתכוני. לא מלאכי, לא כלום. אז למה לגנוז? שקלו. הרש"י והרמב״ם אומר, יש לכם בידי מקור תשע את רש"י, לפי שלא היה לי פעם נכנע על חוליה. מה מטרת החולי? להזכיר לו יום המיטה. להביא את האדם לתשובה. להביא את האדם להרין שהוא לא סוס שרץ כל הזמן. שוצר לעצור. המחלה ממוטטת על האדם, אם זה מחלה פיזית או מחלה נפשית, היא בולמת לו את כל חייו, משנה אותה מן הקצה אל הקצה. בבוקר שמח, בצהריים כבר נראה אומלל. אין לו חשק לכלום, אין לו עניין בכלום. הפך עליו עולמו. זה כדי שבן אדם יבין, שיתעורר, יזכיר לו יום המיטה, שובו בנים שובבי. אז במקום זה, סוגרים על הספר. מי בכלל חושב על יום המיטה? חושבים באיזה ספרייה הוא נמצא, או מי לקח אותו אחרון, והולכים לקחת אותו משם. עד הרי קרה זאת. תלווי דברי רש"י. עשה טוב? טוב, הודו לו. בגלל קוצר הזמן, וכבר עברתי על הזמן, אז בואו נתקדם קדימה, תקפצו בבקשה, כן, נקרא גם עוד מקור מספר 10. אם כן, מפתיע למצוא בגמרא במסכת ברכות, אמר רב אחא, הנכנס להקיז דם. אדם יש לו לחץ דם, היו הולכים למומחה, היה מוציא לו דם, כן? לשחרר את הלחץ. שימו לב, היה לפני שמתחיל את הטיפול, מה עושה? מתפלל, בדלך לדרוש את השם. מיד. לפני שהתחיל היה אומר רצון מפניך השם אלוהי, שיהיה עסק זה לי לרפואה ותרפאני. כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך האמת. לפי שאין דרכן של בני אדם לרפות, אלא שנהגו. כלומר, באמת, אתה הרופא. אבל זה בני אדם, נוהגים ללכת לרופא. טוב, אז אני הולך. אבל אני תולה ביטחוני במי? בך, הקדוש ברוך הוא. לא ברופא. אבל בגלל שאתה מנהג ללכת, אני הולך. כיוון שנהגו. אומר רש"י, מקום מספר 11, שלא היה להם לעסוק ברפואות, אלא לבקש רחמים על ספר הרפואות, תעברו בבקשה לדף הבא, אנחנו נדלג על זה, ונדלג על המקור ה-13, ונעבור ל-14, אמרתי אותו בעל פה, שזה ספר מתכונים, נעבור ל-15. אומר הרשב"א, ואם חל המקרה, כחולים, אדם חולה, מותר להתעסק ברפואות, ובלבד שיהיה ליבו לשמיים וידע שם מידת הרפואה ממנו, וידרשנו, ותלך לדרוש את השם, זה להתפלל לי רצון, שהעסק הזה יהיה לי לרפואה ותרפאני. ולא שיכוון שהכל תלוי בסם הפלוני וברפואת האיש הרופא. לצערנו הרב, אנחנו מתקשים לעמוד בדבר הזה. ולא עוד, אלא שאסור להיכנס בענייני סכנות, שימו לב, ולפתוח על הנס. ואמרו כל הסומך על הנס, אין עושים לו נס. לא רק שאם עשו לו מנקים לו, אין לו נס, אז לא מנקים לו כלום. אך לפתוח בשם. ושעשה לו תשועה על ידי איש פלוני, מותר ומצווה. כלומר, אומר הרשב"א, אנחנו מצווים לחפש את הרופא הכי טוב. אבל לדעת שהוא לא מרפא. אנחנו לא בודקים עליו, אנחנו בודקים בשם. וזה כולל כל עסקי בני אדם, באוכל, בבגדים, בבתים, בכל דבר. היה אומר רשב"א, זולתי, אנשים השלמים, ושזכותיהם מרובות, לא ילכו לרופאים, הם לא צריכים. אבל אין זה, זה מעט מאוד אנשים שהם מושלמים פיקס. שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מרפא אותם לבד, הכל נעשה בשבילם לבד, נס. ואין זה ממניעות והביטחון. זה לא מלמד שכאילו אנחנו לא פותחים בשם, אני הולך לרופא. אדרבה, אסור להישאר על הנס. כלומר, אם כן, כשרש"י אומר שהלכה לבית מדרשו של שם, מה היה שם? דוקטור? מה הוא היה? צדיק? כן. מה היא עשתה? כשרבקה הולכת לקבל סיוע, לפי רש"י, הלכה לצדיק לקבל ברכה. לפי הרמב"ן, היא הלכה מה? להתפלל בבית מדרשו של שם. זה מה שהיא הלכה. אז גם אם נגיד זה וגם אם נגיד זה, האם אפשר לשלב ביניהם? בואו נראה הלאה. תסתכלו בבקשה במקום מספר 16, התז. אומר התז, אמרנו בשם רבחה, נכון? שמי שמקיס דם צריך להתפלל. אומר התז, מה זה? אלא שנהגו, מה אתה מתנצל? לא הבנתי. אתה בא ומתפלל ואומר, טוב אני אעשה, כולם נוהגים ללכת לרופא, אז אני הולך לרופא. אומר התז, אלא שנהגו, תהיינו שהוא מתנצל, למה מבקש רפואה על ידי ההקזה, שהוא לפי טבע, אף שלא כן מן הראוי לעשות כן? על מה אתה מתנצל? אתה צריך לעשות הקזה, מה ההתנצלות הזו בסוף? למה אתה אומר כן נהגו? כאילו זה באונס כזה. אומר התז, אלא לבקש רחמי, נכון? מכל מקום, מאחר שכבר נהגו לעשות רפואה על ידי הטבע, גם אני עושה כן. על כל פנים אני מודה שהכל בא לידך. הוא מסביר למה להגיד, למה הוא מתנצל? ההתנצלות על זה שהוא הולך. הוא צריך לבקש רחמים. אז זה בא ההתנצלות שלו, כן נהגו. טוב, אנחנו נדלג, כי באמת אני כבר גוזל זמן מאוד חשוב להם. תסתכלו בבקשה במקום מספר 24. הרב ברצית אליעזר אומר כך, מה אני? יש חולה, חולה בגלל בית חולים, בדיקות, אני ראיתי את זה בעצמי, אצל אבא שלי, על אבא שלום, שסרב לקבל טיפול באיזה שלב, והיינו צריכים להכריח אותו, פשוט להכריח אותו. מה להכריח? אנחנו, לא הייתה ברירה, עובדים לא הסכימו, הלכו לבית משפט, והוצאנו צו, צו, טיפול בכפייה. אומר, בעל צית אליעזר, תסתכלו בפנים, מדבר על חולה המסרב לקבל טיפול רפואי ומסכן עצמו. וכן על חולה המסרב להתרפא משום שהוא בעל מדרגה באמונה. הוא הולך בשיטת רבי נחמן, בשיטת התז. טוב שמערופים, לגיינה. טוב, למה? כי כל החולים שם, צריכים פה וידו, חולים טובים שם. אבל, אומר בעל הצית אליעזר, מוטל על רופא להכריח אפילו בכוח את החולה לקבל טיפול. לא מזמן, לפני כמה חודשים, היה סיפור בתקשורת על בחור צעיר, חרדי, שסירב לקבל טיפול, ובית המשפט כפה עליו טיפול, היה סיפור, זוכרים?
ברח
בית חולים, החזירו אותו בית חולים. בוודאי, זו הלכה, בכוח! וכן אם הוא בעל מדרגה באמונה, מותר לשכנע אותו לקבל טיפול רפואי ולהסביר לו שחסידות של שטות לא לקבל טיפול רפואי.
זה אומר לרבי נחמן שזה שטות, מה שאומרים שטות.
רגע. אם כן, בוא נתבונן לאחד מגדולי הפוסקים בדורן, הרב עובדיה, זה רצליק לברכה. יש כמה מקומות, אני לקחתי את יביע עומר, אני גם ראיתי שאלה שהוא כתב, תשובה שהוא כתב בלי חבדה. יש שני מקומות ביביע עומר. בואו תראו בפנים. לאחר דיון מאוד ארוך שהוא עושה, כותב, אם ישב האדם ולא יתעסק בדרכי רפואה על פי הטבע, סופו למות מאותו חולי. מה שלא נגזר עליו, באותו פרק שחלה. כלומר, אדם חולה במחלה, אבל היא לא מחלה סופנית. אבל זה שהוא לא מטפל, זה מסתבך והופך להיות מחלה סופנית. לכן, ודברים פשוטים הם, לא יקחי שם זולתו הנפטל והעיקש. כלומר, אדם שהוא לא בסדר. חסיד שוטה. ולסיים במדרש שוחר טוב. מעשה ברבי ישמעאל ורבי עקיבא, שהוא מלכים בחוצות ירושלים, והיה עם אדם אחד, הצטרף אליהם עוד מישהו. וקרא בהם אדם חולה, פגשו בן אדם חולה, אמר להם החולה, רבותיי, צדיקים, תרפו אותי, תנו לי ברוכה, תגידו משהו. אמרו לו כך וכך, עד שתתרפא. מה אמרו לו, ברכה? מה אתם אומרים? נתנו לו מתכון. תדגר, תדגר, תתרפא. אמר להם אותו האיש שהיה עם האם. מי היכה אותו בחולי? ממה הוא נהיה חולה? אמרו לה הקדוש ברוך הוא. אמר להם, מה? ואתם חכמים, הכנסתם עצמכם בדבר שאינו שלכם? הוא היכה, ואתם מרפים? האדם הזה חולה בגלל עבודותיו, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, מה אתם מתערבים? אמרו לו, מה מלאכתך? אמר להם, עובד אדמה אני, והרי המגל בידי. אמרו לו, מי ברא את האדמה ומי ברא את הכרם? אמר להם, הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, ואתה מכניס עצמך בדבר שאינו שלך? הוא ברא אותו, ואתה אוכל פירות שלו? אתה לא מתבייש? איך אתה מתערב? אמר להם, מה, אתם לא רואים המגל בידי? אלמלא שאני יוצא, חורש, מקצח, מדבר, מדגש, לא יהיה כלום. אמרו לו, שוטה שבעולם, ממלאכתך לא שמעת מה שכתוב? אנוש כחציר ימה. כשם שהעץ אם אינו נחרש ונסבל, אינו עולה, ואם עולה, ולא שתה מים ולא נסבל, אינו חי והוא מת, כך הגוף, הוא העת, הזבל, הוא הסם, תרופה. איש האדמה הוא הרופא. מכאן אנחנו צריכים ללמוד יסוד גדול מאוד. מה שנאמר בפרשה שלנו, והתרצצו הבנים בקיר בבתי לחדרוש את השם, אדם שלא חש בתו, התפלל לשם. התפלל הוא בעצמו לקדוש ברוך הוא. ילך לרופא, התפלל שהעצק הזה יעלה לו לטובה. לא ניכנן, לא הכנסתי עכשיו את הדיון בפוסקים, האם להגיד ברכה עם שם ומלכות או בלי שם ומלכות. זה נושא בפני עצמו. התפלל, כשלוקח את התרופות, התפלל שהתרופה תועיל לו. זה חובתנו. ותלך לדרוש את השם להתפלל. כן. אחר כך, אתה רוצה גם ברכה, מצד יקטור, גם ברוך יהיה. אבל זה לא בא במקום וזה לא בא לפני הראשון שפונים אליו, ותלך לדרוש את השם. תפילה להעניק יעטוף, לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. ואז ללכת לקבל טיפול רפואי טבעי, רגיל, כמו כולם, כנוער שבעולם. רוצים במקביל או בתוספת ברכה, טוב, ולא להתבלבל. הסדר הוא קודש ברוך הוא, ראשון, אחר כך הרופא, או במקביל, צדיק. אבל הצדיק הכי טוב מכולם, כבר אנחנו רואים בפסוק כל יום, פעמיים, בשלוש. צדיק השם, בכל חכם. ולעצות שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואתו לכל עם ישראל, לפרטי ולכללי, רפואה לאומה היהודית הישראלית. יחד נזכה לראות בשוב השם ציון, ומרב ימינו, אמן ואמן, שבת שלום.